האורח הבא שלנו הוא אופר שלח, כיום חבר כנסת, בעבר עיתונאי וסופר, הוא אחד מחתני פרס צ'צ'יק, שמעניק המכון למחברי מחקרים שעוסקים בביטחון, ביטחונה של מדינת ישראל. אנחנו נשוחח עמו על ספרו האומץ לנצח, מדיניות ביטחון לישראל, שיצא לאור בשנת 2015, לדון ברקע לכתיבה שלו, בטענות המרכזיות וגם בהמלצות המדיניות. שלום אופר.
שלום, שלום.
מה הוביל אותך לכתוב ספר שמנתח את מדיניות הביטחון, לא כאיש תקשורת, אלא דווקא כחבר כנסת?
קודם כל, ברמה המיידית זה היה מבצע צוק איתן. כשהסתיים מבצע צוק איתן, אני הובלתי חקירה שעשתה ועדת החוץ והביטחון למבצע הזה. מאוד רציתי שהדבר הזה יסתיים בדוח, שחלקו כמובן באופן טבעי יהיה חסוי, אבל חלקו יהיה גלוי. ככה נהגתי בכל השנים שלי בוועדת החוץ והביטחון, ופרסמנו מספר דוחות מאוד חשובים, גם אני וגם חבריי. אלא שבסוף שנת 2014 כבר היה ברור שאנחנו הולכים לבחירות, החקירה הזאת נעצרה באמצעה, והיה ברור שכתוצאה מזה שום תחקיר כזה לא ייכתב אפילו, ובוודאי לא יפורסם, בגלל ההשלכות הפוליטיות של העניין. אז והרגשתי צורך, ובטח כשניכנס לאובי הקורא ולספר עצמו, יהיה ברור למה, הרגשתי צורך שהדברים שאני חושב שצריכים להיות מונחים בפני הציבור הישראלי, יונחו בפני הציבור הישראלי. אגב, באומץ לנצח אין ולו מילה אחת שידועה לי אך ורק מתוך עיסוקיי בוועדת חוץ וביטחון. כל מה שיש שם מבחינת חומר או עובדות, הוא ניתן לגילוי על ידי כל קורא מתעניין באינטרנט. אבל בוודאי שתמונת העולם היא נבעה גם מהתחקיר הזה. הדבר השני הוא, אני חושב שפוליטיקאי בכל תחום, יהיה חינוך, בריאות, רווחה, מה שלא יהיה, צריך להניח בפני הציבור את אמונותיו, לקבל מהמנדט, את המנדט מהציבור ואת האמון של הציבור, לנהל עם הציבור שיח על זה, ואז ללכת לבצע את זה. הדבר הזה מסיבות שונות לא מתקיים בענייני ביטחון, כבר הרבה שנים. הוא לא מתקיים. בענייני ביטחון, הציבור הישראלי, שהוא יודע ללמוד את מתווה הגז, והוא יודע להציע פתרונות לתחבורה ציבורית, והוא יודע לחקור וללמוד דברים, בענייני ביטחון הוא מעדיף לחשוב שאיכשהו שם למעלה זה מתנהל בסדר, למרות שיש לו הוכחות פעם אחרי פעם לנגד עיניו שזה לא מתנהל בסדר. היעדר השיח הזה בעיניי הוא חלק מהבעיה. זאת אומרת, אנחנו לא נוכל לפתור דברים מהותיים שנוגעים לביטחון הלאומי, אם לא יהיה שיח כזה, דווקא כפוליטיקאי, הרגשתי צורך להניח את הדברים. בגלל זה גם הספר, יש בו למעלה מ-100 סעיפים, שהם סעיפים לפעולה, שמופיעים באותיות מודגשות, שהם, לכאורה, אם תרצה, המצע שלי, שאני שם בפני הציבור הישראלי, זה מה שאני מתכוון לעשות, ואני רואה בשיח שנעשה כלפיו, גם חלק מהמנדט שאני מקבל כדי לעשות את הדברים.
הספר שלך בעצם מציע תפיסת ביטחון חדשה לישראל, וזה מניח שהתפיסה הקיימת היא מיושנת. היא לא תואמת את האתגרים הסביבתיים, האסטרטגיים, את טיב השחקנים.
בהנחה שיש תפיסה קיימת, כי לישראל אין תפיסת ביטחון כתובה כבר...
הכוונה היא לתפיסה שגובשה, כמו שאתה מציין עוד בימי בן גוריון, והיא רצה הלאה. כן. עכשיו נשאלת השאלה לגבי אחד מהנושאים, אנחנו כמובן לא נוכל להקיף פה את כולם, אבל אחד מהנושאים המרכזיים שאתה דן בהם, זה אותו דיאלוג בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, ויישום החלטות שיקבעו לאן אנחנו הולכים, במערכה שמתנהלת בין המלחמות, או חלילה במלחמה הבאה, והשאלה המרכזית היא בעצם, מה מגביל את ישראל? מה הן החסרונות של ישראל בתחום תפיסת הביטחון שלה, כשמנגד יש כל כך הרבה הישגים בתחום הפיתוחים הצבאיים, הישגים כמותיים ואיכותיים על האויבים שלנו, מה בדיאלוג הצבאי-מדיני יוצר לדעתך כשלים?
תראה, קודם כל, אתה רואה את תוצאות המערכות האחרונות, ואתה מבין, ולא רק את תוצאות, את דרך ניהול המערכות האחרונות, ואתה מבין שהן פעולת הצבא, ניקח לדוגמה, אין את מלחמת לבנון השנייה ואין את מבצע צוק איתן, לא באה משום תפיסה של שום הכרעה מה אנחנו רוצים להשיג במערכה, ושום תפיסה איך נשיג את זה. בסוף, פעולת הצבא הייתה תגובתית, פעולת הצבא הייתה מתמשכת, הביאה אותנו למערכות שנמשכו 34 ימים ו-51 ימים, דבר שבהינתן תרחישים מסוימים לא בלתי סבירים, בוודאי תרחישי ייחוס סבירים, כמו מלחמת צפון ראשונה או מלחמת לבנון השלישית, הם פשוט בלתי נסבלים. אי אפשר שמלחמת לבנון השלישית תארך 51 יום. ההרס לעורף הישראלי יהיה בלתי נסבל. והדבר הזה נובע בדיוק מהיעדרו של הדיאלוג הזה והיעדר הכרעות מקדימות. הדבר השני, שגם בשוטף, תראה, צהל עומד בפני עשור שבו תידרש ממנו השתנות מאוד מאוד עמוקה. זו לא רק דעתי, זו דעתם של קברניטי צהל, זה המוטו שקבע הרמטכ"ל גדי איזנקוט לתר"ש גדעון, זה בוודאי תהליך החשיבה של הרמטכ"ל הנוכחי אביב כוכבי, שאני מכיר את תהליך החשיבה שלו. ההכרעות האלה לא יכולות להיות הכרעות של הצבא, כי המשאבים אלה, גם השירות עצמו, גם הלגיטימציה לפעולה, ובוודאי המשברים הכספיים, באים מהציבור. ההכרעות צריכות להיות של דרג מדיני צריך להגיד, זה מה שאני רוצה ממך, ככה אני רואה את תפקידך בהשגת הדבר הזה, אלה המשאבים שאני נותן לך, ואז הצבא ילך לבנות את עצמו בהתאם. בפועל הצבא, ואני מפרט את זה הרבה מאוד בספר, בונה את עצמו בתהליכים שהם יותר תהליכים תגובתיים, פנים ארגוניים. הוא נהיה גדול מדי, הוא נהיה קטן מדי, הוא לא יכול להחזיק מערכים מסוימים, וכן הלאה והלאה. בעידן שלנו, בהיעדר החלטות כאלה, אנחנו נמצא את עצמנו עם צבא שהוא פרוס, אני קורא לו ברווז. זאת אומרת, ברווז הוא שוחה, והוא עף, והוא רץ, אבל הוא לא שוחק כמו דג, והוא לא עף כמו, לא יודע, מנץ, והוא לא רץ כמו איילה. הוא מין יצור בינוני שמתנהל לרוחב. זאת הסכנה, הרבה מאוד אנשי צבא מזהים אותה, אתה ראית את זה בצורה אחרת, נגיד בדוח של בריק, אבל בצורה אחרת, והיא חייבת להביא לדיאלוג והכרעה בין דרג צבאי לדרג מדיני, באופן שוטף ובוודאי במערכות.
אז מה השינויים העיקריים שנדרשים לדעתך כדי לעדכן את תפיסת הביטחון של ישראל?
אני קודם כל צריך לקבוע אותה. אנחנו בוועדת המשנה לתפיסת הביטחון ובניין הכוח שעמדתי בראשה בשש השנים האחרונות, הוצאנו דוח שחלקו מסווג וחלקו גלוי על תר"ש גדעון. וקבענו שם את התהליך, והוא מופיע גם בגרסה הגולמית שלו, באומץ לנצח, שבו צריכות להיקבע בעצם כל תהליך בניין והפעלת הכוח בצבא. אחד, צריך לעצב תפיסת ביטחון לאומי. תפיסת ביטחון לאומי אומרת מה אנחנו רוצים, איך אנחנו רואים את הביטחון שלנו, ממנה לגזור את תפקידו של הצבא בתוכה, לעצב תפיסת הפעלה לצבא. איך הצבא ישיג את תפקידו במסגרת תפיסת הביטחון הלאומי, ממנה לעצב תוכניות אופרטיביות, זה מה שנעשה בחזית הזאת ובחזית הזאת וביחד, ומהן לעצב תוכניות לבניין הכוח. כל התהליך הזה לא קורה. בלי שהתהליך הזה קורה, אז אנחנו מוסיפים טייסת כי חסר לנו כסף, או כי יש לנו הזדמנות מסיוע האמריקאי, ומורידים טנקים כי אנחנו לא יותר יכולים להחזיק יותר את ההחזקה, ולא מכריעים שום דבר. אם התהליך הזה יתקיים, אנחנו נקבל צבא שהוא מוכן והוא מחודד, אבל נקבל עוד דבר. נקבל התחייבות של הדרג המדיני להפעיל אותו בזמן אמת, כמו שנובע מתפיסת הביטחון. תראה, ניקח דווקא את מלחמת לבנון השנייה. בצוק איתן היה אותו דבר, אבל ניקח את מלחמת לבנון השנייה. במלחמת לבנון השנייה בא לידי ביטוי השיתוק שאוחז את הדרג המדיני ואת הדרג הצבאי במדינת ישראל, מהפעלת הכוח בעיקר ביבשה, כתוצאה מהתפיסה שלהם, איך החברה הישראלית תופסת את סוגיית הנפגעים. אפילו לא בהכרח איך החברה הישראלית באמת תופסת את סוגיית הנפגעים, אלא איך הם חושבים. בפועל, גם במלחמת לבנון השנייה, גם בצוק איתן, השיתוק הזה הביא לזה, שכשבסופו של דבר הכוח הופעל, הוא הופעל למשימה שלא תוכננה מראש, שהוא לא היה מוכן לה, שבצוק איתן למשל משימת המנהרות הזאת, לא היה לה לא מודיעין ולא תורת לחימה, ולא הכשרה של יחידות, ולא אמצעים וכן הלאה והלאה, ובסופו של דבר הוא מופעל, כמו למשל במלחמת לבנון השנייה, כדי שנפעיל אותו, כדי שלא נגיד לעצמנו שפחדנו להפעיל אותו. הדבר הזה עולה בדם, הוא עולה בזה שאנחנו לא משיגים את האינטרסים שלנו, הוא עולה למשל בגזרת עזה, בזה שאנחנו יודעים שאנחנו מפעילים את הכוח, אבל פה אנחנו עושים את זה בסבבים שהולכים ומתקצרים, שהאינטרוול ביניהם הולך ומתקצר, ואנחנו לא משיגים שום דבר. את כל זה צריך לתקן בתהליך שתיארתי.
תודה רבה.
תודה לך.